טוב, אני אזכיר לכולנו, אנחנו נמצאים בבשורת יוחנן. הגענו פעם אחרונה לפסוק 21, והיום נמשיך מפסוק 22 עד פסוק 30. אני אקרא את הפסוקים, נשתדל באמת להתעמק בהם. ויהי אחרי הדברים האלה, ויבוא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה, ויגר שם עמהם ויטבול. וגם יוחנן היה טובל בעינון קרוב לשלם, כי שם המים לרוב, ויבואו ויתבלו. כי עוד לא ניתן יוחנן אל בית הסוהר. ויריב בתלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר התורה. ויבואו אל יוחנן ויאמרו אליו, רבי, האיש אשר היה עמך בעבר הירדן, ואשר עידות עליו, אינו טובל, וכולם באים אליו. ויען יוחנן, לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם ניתן לו מן השמיים. ואתם מדע כי אמרתי, אנוכי אינני המשיח, רק שלוח אני לפניו. אשר לא הקלה, הוא החתן, וראה החתן העומד ושומע אותו, שמח ישמח לכל החתן. הנה שמחתי זאת אתה שלמה, הוא יגדל הלוך וגדל, ואני אחסר הלוך וחסר. ונחזור לפסוק 22. מתחיל ואומר יוחנן השליח שכותב את הבשורה, ויהי אחרי הדברים האלה. על איזה דברים מדבר יוחנן בתחילת הפסוק? על איזה דברים? על המפגש הכל כך מיוחד שהתחולל בין מי למי, בין ישוע ונגדימו. להזכיכם, באותו פרק ג' מפסוק 1 עד 21, אנחנו נחבנו רבות על המפגש הזה, שבו נגדימון בלילה בסדר בא אל ישוע, ובאמת רצה לשמוע ממנו באופן אישי מסר רוחני אמיתי. אני אמרתי, נגדימון מתגלה כאדם יוצא דופן לטובה. נזכור שהוא היה מכת הפרושים, היה אחד נשי הסנדרים, והוא הרגיש עמוק בליבו, והוא אמר לי, ישוע, אין מצב שאתה לא איש אלוהים. באמת אדם רציני. והייתי אומר שמאוד מסקרן לדעת, אני חושב את כולנו, מה התחולל בקרבו בעקבות המפגש עם ישוע. פסוק 21, אנחנו זוכרים את דברי ישוע שפנה אליו. ואז כאילו השיחה נקטעת, לא נמשכת, ואין לנו אפילו פרטים איך נגדימון הגיב לדברי ישוע. מסתבר שלנו שני פרטים מאוד מיוחדים לגבי נגדימון, וחשבתי בקצרה לעבור עליהם שבאמת נתרשם לטובה כיצד דברי ישוע השפיעו עליו. אז בואו נשים לב. כתובנו בשורת יוחנן פרק 7, כתוב ככה, ורבים מנם האמינו בו, הכוונה בו זה בישוע, ויאמרו, אם יבוא המשיח אגם יעשה אותות הרבה מאשר עשה זה, והפרושים שמעו אתם מתלחשים עליו כזאת, וישלחו הפרושים וראשי הכהנים משרתים לתופסו. אנחנו בעצם קוראים כאן. המוני העם התחילו להאמין בישוע, אבל נשים שהאמונה שלהם בו לא הייתה מלאה ושלמה. מה כתוב? אם יבוא המשיח אגם יעשה אותות הרבה מאשר עשה זה. מה נובע מהמשפט הזה? הם בשלב הזה לא השתכנעו שהוא המשיח. האמינו בו כאיש אלוהים, אדם שעושה פלאים כל כך מיוחדים, איך אפשר שלא לחשוב שהוא איש אלוהים? אבל בבואו לפי ההמשך נוראים שלא ממש זיהו אותו כמשיח בן אלוהים בשלב הזה. וכשהפרושים שומעים את הדברים שאנשים אומרים בינה לבין עצמם על ישוע, מה קורה להם? הם נורא נבלים, הם נורא מוטרדים. הם פתאום רואים שהמוני העם מזהים את ישוע בתור מה? בתור איש אלוהים. הוא לא סתם מתעלמים ממנו. אם המוני מתחילים להתרשם ישוע גם אם לא מזהים אותו ממש כמשיח, צריך להיזהר, צריך לחשוש. ואז מה הם עושים? שולחים מספר משטים פיזית לתפוס אותו. בואו נראה מה קורה בהמשך. ושוב המשרתים אל ראשי הכהנים והפרושים, והם אמרו אליהם, מדוע לא הבאתם אותו? וינו המשרתים, מעולם לא דיבר איש כאיש הזה. ויאמרו עליהם הפרושים, אחי נידחתם גם אתם? אגם האמין בו איש מן השרים או מן הפרושים? רק ההמון הזה אשר אינם יודעים את התורה, ארורים הם. נשים לב, המשרתים חוזרים אל הכהנים, וישוע לא נמצא איתם. הם נורא מוטרדים, הרי ציווינו לכם לתפוס אותו פיזית. מה התגובה שלהם? מעולם לא דיבר איש כאיש הזה. אני אומר שאותם משרתים שפתאום התקרבו לישוע ונחשפו לעוצמה, לגבורה שהוא הקרין בעצם המסרים שלו, אין לי ספק, הם היו המומים. זכור שכתוב על ישוע שהוא דיבר כבעל גבורה, לא כמו הסופרים והפרושים שדקלמו דברים ולא יצא מליבם, הם לא חיו את האמת שהם דיברו עליה. פתאום הופיע אדם עם עוצמה שאין למעלה ממנה, בין האלוהים, ומיד הם הרגישו שאי אפשר להתקרב אליו, והם הרגישו רתיעה מהעוצמה שהוא הפגין בעצם דבריו, ולכן הם נמנעו מלגעת בו וחזרו ריקם. וכשאומרים את המסר הזה לאותם פרושים, מה התגובה שלהם? אחי נידחתם גם אתם? הפרושים נורא כועסים. אנחנו שלחנו אתכם למשימה ולא מילאתם אותה. ובהמשך מה הם אומרים? עובדתית לא האמין בו אף אחד מהשרים והפרושים, רק ההמונים הפשוטים, איך כתוב? הארורים האלה, ככה מכנים את המוני העם. הם שבכלל חושבים עליו כאדם רוחני. אנחנו מבינים, אנחנו בקיאים, אם דחינו אותו, הוא לא ראוי. אז אנחנו פוגשים את נקדימון, שימו לב. ויאמר להם נקדימון, אשר בא אליו בלילה, והוא היה אחד מהם. שימו לב שיוחנן, השליח שכתב את הבשורה, טורח להסבינו שזה בדיוק אותו נקדימון שבא אל ישוע בלילה. ומה הוא אומר? אותו נקדימון לאותם פרושים. אחי תשפוט תורתנו איש בטרם תחקרו לדעת את אשר עשה. אנחנו פתאום רואים נקדימון שיש לו את האומץ ואת התעוזה, שימו לב, להתעמת עם מי? עם הפרושים שהוא היה חלק מהם. מאוד חרה לו שהם חורצים את דינו, שופטים אותו לפני שהם מזמים אותו לשיחה לברר במה הוא השם, אם בכלל. הוא ממש יוצא נגדם בתוכך ולא מוכן לצורה שמתנהגים, וזה לזכותו של נקדימון, תסכימו. ואנו ואומרו אליו, גם אתה מן הגליל? דרוש נורא כי לא קם נביא מן הגליל, והלכו איש איש לביתו. אז אני חושב שמעצם תגובתו של נקדימון שבא לסנגר על ישוע ולעמוד לצידו ולגונן עליו, זה כבר מעיד שנקדימון עובר תהליך מאוד טוב בפנימיות שלו. ובואו נראה עכשיו המקרה האחרון, מאוד מיוחד. בבשורת יוחנן פרק 19 כתוב, ואחר בא יוסף הרבתי והוא תלמיד ישוע בסתר מפני היהודים, וישאל מאת פילטוס אשר יתנהו לשאת את גופת ישוע, וינח לו פילטוס ויבוא וישא את גופת ישוע. ויבוא גם נקדימון שוב אשר בא לפנים בלילה אל ישוע, אותו נקדימון, ויבוא תערובת מור ואוהלות כמאה ליטרים, ויקחו את גופת ישוע ויחתלוה בתכריכים עם הבשמים כמנהג היהודים לקבורת מתיהם. ובמקום אשר נצלב היה גן, ובגן קבר חדש אשר לא הונח בו מת עד הנה, שם שמו את ישוע כערב שבת היהודים והקבר קרוב. שוב אנחנו נפגשים באותו נקדימון שמגלה כאן התנהגות מאוד מיוחדת. הוא מביא איתו תערובת של מור ואוהלות, שזה בסמים באיזה כמות? 100 ליטר. אני בדקתי במקומות שמסבירים את המשמעות של התערובת הבסמים הזאת, מערכים את השווי שלהם, אתם יודעים באיזה סכום? סדר גודל של 100,000 שקלים של היום. תקשיבו מה אני אומר. והוא כאן איזה דוגמית של בוסם. 100 ליטר של בוסם יקר, משובח מהם כמוהו. ואת כל הכמות האדירה של הבסמן מבין הקדימון מתוך רצונו, מתוך הלב שלו הוא בא, מה לעשות? להביא כבוד לגופה של האדון. הוא ביחד עם יוסף הרמתי מבשמים אותו, עוטפים אותו כפי שכתוב בתכריכים, ומניחים אותו בכבוד, בענווה רבה, בתוך הקבר שהיה לידו. איזה התנהגות אצילית של נקדימון. ומתוך שני המקרים לפחות אני מסיק שדברי ישוע באמת נגעו לליבו, ולא מן הנינה שבהמשך הדרך הוא נהיה אחד מתלמידי ישוע. אנחנו ממשיכים בנושא שלנו. אחרי הדברים האלה, אחרי הפגישה של ישוע עם נקדימון, ויבוא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה, ויגר שם עמהם ויטבול. משתמע לכאורה ממה שכתוב בפסוק הזה, שמי טבל? ישוע. כתוב ויטבול. ואם אנחנו בוחנים היטב מה כתוב בפרק 4, ממש הפרק לאחרי מכן, פסוק 2, כתוב, ואולם ישוע הוא לא יטביל, כי אם תלמידיו. אז מישהו יגיד, יש כאן סתירה, ב-22 כתוב שהוא טבל. לעומת זאת, מיד בתחילת הפרק הבא כתוב שהוא לא יטביל על התלמידיו. איך להבין את זה? נורא פשוט. אני מעריך שמי שיטביל בפועל פיזית את אותם אנשים שבאו להתאבל, זה תלמידי ישוע. אבל אני מעריך שמי שנכח בכל התהליך של הטבילה, מי שנתן להם מסר רוחני אמיתי ועמוק ועוצמתי, מי זה? ישוע. כפי שיוחנן המדי לפני שהוא טבל את האנשים, הוא נתן להם מסרים רוחניים מאוד משמעותיים. ואולי גם אחרי הטבילה הוא המשיך לדבר איתם, ולעודד אותה להתמסר לאלוהים עם הלב והנפש. להבנתי ישוע עשה דבר הרבה יותר עוצמתי מיוחנן, זה בין האלוהים. אין לי ספק שהמונים שהתאספו סביב ישוע, הם שמעו בצמא את המסרים הרוחניים שלו. וניתן להבין שמי שממש טבל אותם כשהם הרגיש את הצורך, את הרצון להתאבל לשוב בתשובה, זה תלמידי ישוע. אנחנו ממשיכים פסוק 23. וגם יוחנן היה טובל בעינון קרוב לשלם, כי שם המים לרוב ויבואו ויתאבלו. מסתבר שבמקביל לישוע שבאמצעות תלמידיו טבל אנשים, יוחנן השליח, ממשיך בפעילות שלו. כתוב במפורש, גם הוא היה טובל בעינון. מה זה עינון? מה שבררתי ובדקתי, מתייחס למה שנקרא בית שאן של ימינו. אם אתם תיכנסו לאינטרנט ותראו מה כתוב על בית שאן, מאוד מתאים לתיאור שיש לנו בפסוק למעלה. מקום שהיה בו המון המון מעיינות של מים, ובגלל שהמקום היה רווי במים, ניצל יוחנן את האפשרות להטביל שם אנשים, ברמה הכי פרקטית. כל האזור הזה של בית שאן רווי מעיינות מים, ויוחנן המטביל המשיך למלא את הקריאה שלו להטביל אנשים. וכן, נראו מה קורה. מסתבר שיוחנן ממשיך בתפקידו עד מתי? כתוב כי עוד לא ניתן יוחנן את בית הסוהר. אנחנו מבינים מתוך התיאור הזה שבפרק זמן מאוד מוגבל, מאוד מוגבל, אבל פרק זמן, גם יוחנן המטביל וגם ישוע עם תלמידיו טבלו אנשים. להזכיכם, יוחנן הוסגר לבית הסוהר. מדוע? אדם הרוחני הזה, היה לו את האומץ, את התעוזה, לבוא אל אורדוס, להוכיח אותו בפניו. אתה עושה חטא חמור, מה שנקרא ניאוף. אותו אורדוס לקח את אשת אחיו ונשא אותה לאישה. אחד מהציוויים של עשרת הדיברות, לא תנאף בעזות מצח. איזה פושע היה האדם הזה, בלי שום בושה. ואשתו רודיה, שהייתה אשת שטן אמיתית, נורא כעסה לשמוע את התוכחה של יוחנן המטביל. במקום להיכנע, במקום להתוודות, יצא נגדו בכעס בלתי רגיל, ומי שקורא בבשורות, היא החליטה להרוג אותו. היא הפציעה בבעלה להרוג את יוחנן המטביל. אבל הוא בשלב הזה הוא מאוד נרתע מהמעשה. הוא ראה שהמוני העם מקבלים את יוחנן כאיש אלוהים. ולכן הוא מאוד נזהר, הוא הסגיר אותו בבית סוהר, אבל עדיין לא עשה שום דבר לרעתו פיזית. כתוב באחד המקומות שגם אוהב לשמוע אותו, הדברים של יוחנן המטביל, באיזשהו מובן דיברו לליבו. עד שהגיע היום, כפי שאנחנו קראנו ולמדנו בזמנו, שאותה אישה סתנית, אשתו, אורדיה, אחרי שהבת שלהם רקדה לפני אורדוס ביום הולדתו, ואורדוס שאל אותה, מה תבקשי? ואני אתן לך את חצי המלכות כפי שמקובל בתקופה ההיא. ואז היא פונה לאימא שלה, להורודיה, אשת השטן הזאת, ושואלת אותה, מה לבקש? יש לי הזדמנות לבקש מה שאני רוצה. ואז היא הציעה לה אותה הורודיה, תבקשי את ראשו של יוחנן המטביל בקערה. איזה בקשה מגעילה, סתנית, מכוערת, מבזה את הראש של איש האלוהים. וכך יוחנן המטביל סיים את חייו בעולם. אני מציע לנו כולנו לא להתרגש באופן אנושי מאופן שיוחנן סיים את חייו. אני אומר לכם, אחד הדברים שאני למדתי, לראות כל דבר, הכל, לא 70, לא 80, לא, כל דבר לראות בראייה רוחנית. וכשאנחנו בוחנים כל אמת, כל אמת מכל סוג שהוא, גם שלפעמים בלוקד לא נוחה לנו, כשבוחנים אותה ברוח, מקבלים ראייה שונה לחלוטין. אני הייתי מתבטא כך, יוחנן המטביל זכה, לא רק לפאר את שם האדון ואבינו שבחייו, הוא זכה גם במותו לפאר אותו. כך אני בוחר לראות את המציאות של יוחנן. נכון, באופן אנושי זה נראה מאוד לא נעים, מאוד מבזה, אבל האדם הזה יהיה גדול, גדול, גדול במלכות אבינו שבשמיים וישוע אדון, שהיה מוכן להסתכן ולשלם בחייו בגלל נאמנותו לאבינו שבשמיים. אנחנו ממשיכים, פסוק 25. ויריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר התורה. לא מוסבר לנו סביב מה נסוב הריב. ובכל זאת, אני רשמתי לי מה שאני מבין, שימו לב. ניתן לשער שהוויכוח או הריב בין תלמידי יוחנן ויתר היהודים התנהל סביב שאלה אחת. מה השאלה? באמצעות מי ראוי יותר להתאבל במים. שימו לב, גם יוחנן מטביל וגם ישוע עם תלמידה מטבילים, ויש ריב על נושא התורה, ועולה השאלה, איפה ראוי להתאבל? באמצעות יוחנן המטביל, או לחילופין באמצעות ישוע ותלמידה. ככה נמיך הייתה המחלוקת, השאלה שהיא תורה, למרות שזה לא נאמר במפורש לפי רוח הדברים בהמשך. זה נורא הגיוני לחשוב ככה. בואו נראה מה קורה בהמשך. ויבואו יוחנן ויאמרו אליו, רבי, האיש אשר היה עמך בעבר ירדן, ואשר עידות עליו, אינו טובל, וכולם באים אליו. תלמידי יוחנן נכנסים ללחץ לא רגיל. הם באים אל הרב שלהם, אומרים לו, רבי, נזכור של יוחנן המטביל היה כוח בלתי רגיל, עוצמה רוחנית אדירה, איש אלוהים שישוע מעיד עליו, הגדול בלודי שעה, שלא נזלזל בעוצמה הגבורה שלו, שלא יבלות. וניתן להבין שהתלמידים שלו קינאו לו. פתאום מה קורה? הוא שטבע לעוד תקופה לא קצרה את המוני העם, הוא כאילו נדחק לקרן זווית, ומי עכשיו עולה למלא את התפקיד המשמעותי ביותר בעם ישראל? מי הוא? האדון ישוע. איך אומרים לו? אותו אחד שיעדת עליו, כן, עידות עליו, הוא טובל, וכולם באים אליו, לא אליך, ליוחנן המטביל. ההמונים נוערים למי? לישוע. והשאלה שאני מעלה, האם הקנאה שלהם הייתה מוצדקת? אני באמת שואל. הם באים אל הרב שלהם, אל יוחנן, ונורא מוטרדים שמי שכן נמצא במרכז העשייה רוחנית בעמנו, זה כבר לא הוא, היוחנן הזה, אלא אותו אחד שהוא העיד עליו. ומה העיד יוחנן המטביל על ישוע? הוא עמיד אליו דברים מדהימים. והרושם שלי, ההבנה שלי, שתלמידיו לא יפנימו, בפירוש לא יפנימו את מה שיוחנן אומר על האדון, הם לא קלטו, הם שמעו ולא הבינו. ואני בקצרה אפרט מה יוחנן אומר על ישוע, הדברים שבזמנו דיברנו עליהם, אני אסביר, אחזור עליהם בקצרה, שימו לב. ואין אותם יוחנן ויאמר, אנוכי מטביל במים ובתוכם עומד אשר לא ידעתם אותו, הוא הבא אחריי אשר היה לפניי, ואני נקלותי, אומר יוחנן המטביל, מעתיר שרוך נעליו. הפער אומר של יוחנן ביני ובינו הוא כזה, אני כזה קטן לעומתו. הוא אומר את האמת הזאת וכולם שומעים, גם המוני העם, גם תלמידיו. הרושם שהם לא קלטו מה שיוחנן אומר להם, הם שומעים ולא קולטים, לא מפנימים לליבם. והוא מדגיש, הוא שבחיה לפניי, המוצאות שלו לפני, מקדם, לא זיהו אותו. בהמשך אומר יוחנן, וימחרת, והיה יוחנן את ישוע בא אליו, ויאמר, הנה צא האלוהים, הנושא חטאת העולם. זהו אשר אמרתי אליו, אחריי יבוא איש אשר היה לפניי כקודם לי. יוחנן חוזר ומעיד בלי הפסקה על בן האלוהים, על האדון, על העוצמה, על הגבורה. הוא עושה האלוהים, מי אני לעומתו? פחות מחיידק. הם לא קולטים. ובהמשך הוא אומר, ויד יוחנן ויאמר, חזית ירוח כדמות יונה יורדת משמיים, ותנח עליו, ואני לא ידעתי. אולם השולח אותי לדבול במים, הוא אמר אליי, את אשר תראה רוח יורדת ונח עליו, הנה זה הוא אשר ידבול ברוח הקודש. והוא אומר, ואני ראיתי ואעידה, כי זה הוא באלוהים. איזה עדות נפלאה שאומר יוחנן המטביל על האדון בפרעס לפני המוני העם. ואני באמת שואל, אחרי עדות כל כך מיוחדת ועוצמתית כלפי האדון, לבוא ולשאול אותו ולהגיד לו בתדהמה ובחשש שהמונים נוערים אחרי ישוע ולא אחריו, האם זה מוצדק? זה רוחני? כך להתייחס לדבר? אני באמת שואל. אני חושב שהתשובה מובנת מאליה. זה לא ראוי ככה להתייחס אתה לישוע כשהוא מתחיל למלא את הקריאה הנעלה, הנשגבה, שאבינו שבשמיים איתיל עליו. בואו נראה את התשובה הרוחנית והנפלאה של יוחנן לתלמידיו. ויען יוחנן, לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם ניתן לו מן השמיים. יוחנן בחלום התרגש, הוא לא מוטרד, אומר אני לא בתחרות עם אף אחד. ועם אותו אחד שעליתי עליו, בן האלוהים, לוקח את המשימה עכשיו להתחיל להטביל בני אדם, זה מראה שזה ניתן לו. אני לא מתחרה נגד האדון, זה ניתן לו. ממי? מן השמיים. יוחנן באמת היה איש רוחני, באמת. והוא נותן לתמידיו תשובה שתרגיע אותם להפנים ולקבל את התפקיד שישוע התחיל למלא בפועל עבור עמנו ישראל. והוא ממשיר ואומר, ואתם עדיי כי אמרתי אנוכי אינני המשיח, רק שלוח אני לפניו. יוחנן חזר והדגיש, אני לא המשיח, נשלחתי להכין את הלבות לקראת הופעתו. תרגעו, אין ממה להתרגש, אין מה להיבהל. ובהמשך הוא אומר דבר נוסף מאוד יפה, הוא אומר, אשר לא הקלה, הוא החתן. וראה החתן העומד ושומע אותו, אומר יוחנן, סמוך ישמח לכל החתן. הנה שמחתי זאת אתה שלמה. תראו איזה תשובה יפה נותן יוחנן את המידיו. הוא אומר, אשר לא הקלה, הוא החתן. מי זה החתן? ישוע אדון. מי זאת הקלה? אותם המונעם שנוערים לשמוע את דבר ולהתאבל באמצעותו, זאת הקלה. מי זה הרע של החתן? מי זה? אותו יוחנן המקביל. ואז הוא אומר להם, כשרע החתן רואה את החתן נפגש עם קלתו, הוא עצוב או שמח, איך הוא מגיב? הוא שמח לשמוע את החתן נפגש עם הקלה, זה הדבר הכי אנושי והגיוני. ואז הוא מעיד על עצמו, הנה שמחתי זאת אתה שלמה. יוחנן המטביל היה מאושר לראות שבן האלוהים, המשיח, זה אלוהים, המוני הנוערים לראות אותו, לשמוע אותו ולהתאבל באמצעותו. עבור יוחנן המטביל, זאת ההוכחה שמה? שהוא מילא את הקריאה שלו בצד, לצד הטוב ביותר. אם התוצאה הסופית יביא את המוני העם לנוע אחרי האדון, והוא העיד עליו, מה המסקנה? יוחנן עשה עבודה מצוינת על ידי הגבורה שהוא קיבל מאבינו שבשמיים. בפסוק 30, מה ממשיך ואומר יוחנן המטביל? הוא יגדל הלוך וגדל, ואני אחסר הלוך וחסור. זה נשמע כאילו שצריך להיות עצוב, נכון? ישוע הלך ויגדל ויתעצם לעיני רוב עם ישראל, ודווקא אנוכי אומר יוחנן המטביל, אלך ואחסר. והוא לא אומר את זה בנימה של צער, בנימה של עצב, של מפח נפש, לא ולא. הוא מכין אותם לרעיון שהוא עומד, מה לעשות? לסיים את תפקיד שאלוהים מטיל עליו. להיות קול קורא במדבר, להכין את העם להופעת המשיח. וכשישוע מתחיל את פעולתו, אך טבעי, שלאט לאט הוא ילך לקרן פינה, יהיה נמוך בעוצמה ובגבורה בפעילות שלו, וייתן לאדום עם כל הכוח והגבורה שהוא קיבל מאבינו שבשמיים, להשפיע על עמנו ישראל ולהתקרב אל אבינו שבשמיים. איזה תגובה יפה, נעלה, רוחנית של יוחנן המטביל כאיש שלו. וכעת הייתי רוצה להראות לכם שני מקומות, האחד בתנך ואחד בברית החדשה, שבאיזשהו מובן מדברות על אותו נושא שעכשיו הסברתי, ואיזה לקח רוחני צריך לשמוע ולהפיק ממנו. שימו לב. אנחנו בראשונה קוראים במדבר פרק 11, אירוע מאוד מיוחד. וישארו שני אנשים במחנה, שם האחד אלדד ושם השני מידד. ותנח עליהם הרוח והם בכתובים. ולא יצאו העולה והתנבאו במחנה. וירץ הנער ויגל משה ויאמר, אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחורה ויאמר, אדוני משה, כלם. אז בואו ננסה להבין מה כתוב כאן. שני אנשים בעמנו, האחד אלדד והשני מידד, אלוהים אפשר שרוחו תנוח עליהם. בעקבות זה שהרוח נח עליהם, מה קרה להם? כתוב. הם התחילו להתנבא. ואז כל האנשים פתאום רואים את שני האנשים, אומרים דברי נבואה, מתנבאים, מתנהגים בצורה מאוד מיוחדת, מאוד מרשימה. וזה מאוד הרשים את ההמונים. ואז אותו נוער שמסופר עליו, רץ בבעלה, בלחץ, אל משה. תדע משה, שני אנשים מתנבאים, הם כביכול מתחרים שלך. צריך להיזהר מהם. ומגדיל יהושע, ומה אומר למשה? אדוני משה, תקלה אותם, תאסור אותם. הם עלולים להתחרות בך, לצאת נגדך, להסיט את העם כביכול מהמעמד והסמכות שלך. תראו איזה חשיבה אנושית, לא רוחנית. בואו נראה את התגובה של משה, איש האלוהים. ויאמר לו משה, המקנה אתה לי? ומי ייתן כל עם אדוני נביאים? כי ייתן אדוני את רוחו עליהם. שוב אנחנו יודעים מה זה תגובה של אדם רוחני, בדומה ליוחנן המדמין, בדיוק אותה רוח. מה אתה מקנה עבורי, יהושע? אני אהיה מאושר שלא רק שניהם יתנבאו, כל העם יתנבא, שרוח אלוהים תצלח על כל העם, אם יעבדו וישרתו אותה, אף אחד לא מאיים עליי, אף אחד לא מתחרה שלי, זה לא מעסיק אותי. אני אשמח שעוד ועוד אנשים מהעם שלי יתקרב לאלוהים. תשובה יפה, רוחנית של איש אלוהים. ולא מקרה. מה נאמר לנו על משה? שימו לב. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. תראו, לא במקרה כתוב על משה שאלוהים דיבר עליו כדבר איש פנים אל פנים. כתוב שהוא היה ענב מכל בני האדם על פני האדמה. איזה איכות נפלאה לאיש רוחני. תראו, אנחנו רואים מה זה, מה התכונות של אנשי אלוהים. ואני אומר לנו כולנו, אחת התכונות להבנתי, הבולטות ביותר, לאדם שמחשיב את עצמו רוחני, יודעים מה זה? פרי הענווה. אני אומר לכם בגילוי לב, כשאני רואה אדם שמגדיר את עצמו מאמין, וממש הגאווה נשפחת ממנו, אני אומר לכם, מאוד מאוד קשה לי, אני לא יכול להתקרב אליו, סליחה, אני לא יכול. אני לא יכול לדמיין במוחי אדם רוחני, שהוא ממש גאה, זה לא אפשרי. זה בניגוד מוחלט לרוח שצריך להקרין אדם רוחני באמת. לא רק לא להיות גאה ושחצן, בדיוק הפוך. מלא מלא ענווה. בדומה לאדוננו ישוע משיח. וכזה היה משה. כזה היה יוחנן המדביל, וכזה היו כל אנשי אלוהים. רוח של ענווה וקרנה מחייהם. ומכאן אני עובר לאירוע נוסף שבתואר בראשונה לקורינתי, פרק ג', דברי פולוס לקהילה של הקורינתים. שימו לב. כי באשר קנאה, ומריבה ומחלוקות ביניכם, הלא של הבשר אתם, ומתהלכים לפי דרך בני אדם. אין באמו אחד אני לפולוס, והשני לאפולוס, הלא של הבשר אתם. נראו איזה דברי תוכחה קשים, אומר פולוס השליח, למי? לאנשים שהוא בקהילת קורינתוס. הוא אומר, קנאה ומריבה ביניכם, וזה הוכחה שמה? אתם חיים בבשר. והוא מסביר את עצמו פה, שלא יהיו הבנות. פסוק 4, באמו האחד אני לפולוס, והשני לאפולוס, מה מעיד? שאתם חיים בבשר. הוא גואר בהם ונוזר בהם. מה מעסיק אתכם? מה מפעיל אתכם? מה מטריד אתכם? אחד מתקנם בשני שהוא הולך הרי פולוס או אפולוס, זה מה שמפעיל את המוח המעוות שלכם? והוא ממשיך ומסביר. מי איפה פולוס? ומי הוא אפולוס? אך משרתים הם אשר על ידם באתם להאמין, איש איש כמתנת האדון אשר נתן. אני נתתי, ואפולוס ישכר. אבל האלוהים, הוא הצמיח. ושימו לב לשורה לפני האחרונה. על כן, הנוטע איננו מאומה, והמשקה איננו מאומה. כי אם האלוהים המצמיח. זה צריך להיות הראייה הנכונה והבריאה של אדם מוכן. לא לנו אחרי אנשים, אחרי בני אדם. לא להתקנא, רוח של קנאה. זה רוח מאוד נמוכה של הבשר, שלא יבנו. ולכן פולוס אומר להם את הדברים הקשים האלה, שיתפקחו, שיתעוררו, שיתחילו להתהלך ברוח ולא בבשר. לסיום חשבתי לענות מספר נקודות לסיכום הרעיון שהעליתי לקראת סוף השפה ולומר ככה, מה בעצם אמור להסיק כל אחד מאיתנו אם אנחנו באמת רוצים למצוא חן לפני אבינו שבשמיים? מה צריך להסיק? אנחנו חושבים, עסוקים, מה צריך להפעיל אותנו? על מה צריך לחשוב? מה צריך להגות? דבר ראשון, כל אחד מאיתנו צריך להבין מהי הקריאה של אלוהים עבורנו. אני רוצה שנבין, לכל אחד מאיתנו אלוהים הכין מראש, עוד לפני שנבראנו, לפני שנולדנו, איזושהי תוכנית, למלא איזה סוג של תפקיד ברצון שלו. ואני מבין שזה אחד המשימות החשובות שלנו לברר עם אבינו שבשמיים דרך רוח הקודש. מה אתה רוצה שאני אעשה? חוץ שאנחנו גדלים ומגיעים לגיל בגרות, כבר לא דובר על ילדים קטנים, למה אתה רוצה, איך אני אשמש אותך ואיך אני אשרת אותך לפי התוכנית שלך עבורי? חשוב ביותר. כשאדם בעולם נמצא בתוכנית שלו, זה יהיה מבורך. ואם הוא לא בתוכנית של אלוהים עבורו, אני אומר לכם, זה לא יהיה מבורך. לא יהיה מבורך. איך כתוב? אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בוניו. חבל על הזמן לעשות אחור הפנה, להתחיל מההתחלה, להימצא בתוכנית שלו. אם זה השלב הראשון שיכול להיות מבורך בחיים שלנו. מה השלב הבא? למלא את הקריאה שלנו, שאלוהים שם על הלב שלנו, עם כל הלב והנפש. לא מספיק להבין מה אלוהים הועיד עבורי או מצל... לא מספיק. זה חשוב, זה התחלה. ועכשיו התפקיד שלי להשקיע אנרגיה, מחשבה, תפילה, אגות. מי שחושב שאדם יגיד, טוב, קיבלתי קריאה ואלוהים עשה את הכל, הוא פשוט לא מציאותי. אומר פולוס במפורש באחד המקומות, כל אחד יעמול, יעבוד, יתאמץ בקריאה שהוא קיבל מהאדון. לא לקר את זה בקלות, בצורה שטחית, עם כל הכוח והמרץ, עם כל תשומת הלב, בחרדת קודש, למלא את הקריאה שלו. מה השלב הבא? לסלוד מלקנה או להתחרות באחים ואחים. תראו, אחד מפעולי הבשר מהו? קנאה. לא נעים להגיד, אבל יש מאמינים שמקנים אחד בשני. ואני אקרא לכל אחד מאיתנו לעשות דבר מאוד רציני. אם הוא מזהה שמשהו בנושא הקינה מפעיל אותו ומעורר אותו, שיפול על הברכיים, יבקש אלוהים ירחם עליו ויעזור לו לסלוד, אני לא מכיר בחרתי את המילה הזאת, לסנוא את הנטייה הזאת בקרבו שבדם, לקנה, זה סתני, זה בשרי, זה מכוער, זה אווילי. איש אלוהים לא מקנה. זה זר לו, זה רחוק ממנו. הוא לא במקום הזה של לקנה ולהתחרות. מה הוא מעדיף לעשות? להתפלל עבור כל אח ואחות שקיבלו איזה קריאה מהאדון, שימלאו את קריאתם לתפארת האדון. זה גישה של אדם רוחני. הוא לא חושב במושגים של אנשי העולם. אנחנו קרוב לבחירות נוספות עכשיו. איך אנשים משמיצים ומבזים אחד את השני, זה בושה וכלימה, ללא שום מעצורים, ללא שום בושה. ראש ממשלה על רמטכ"ל לשעבר, איזה דברים מכוערים, מגעילים, תת-תרמה של אנשים שמחשיבים את עצמם. אנחנו לא במקום הזה, בפירוש לא. אם אנחנו החלטנו שמי שאמור לקבל את הכבוד זה אלוהים, זה לא אנחנו. אנחנו כאלה קטנים, פיונים. איש אלוהים האמיתי, יש לו רק קביעה אחת. שדרך החיים שלו והחיים של אחים ואחיות, אלוהים וישוע, יקבלו את כל הכבוד והתפארת שמגיעים להם. והדבר האחרון שרשמתי לי, להבין מתי יש לסיים למלא את הקריאה ולהעביר אותה לאותו אחד שאלוהים רוצה להשתמש בו. יוחנן הבין היטב את הזמנים שבהם הוא חי המדביל. הוא הבין שהשירות שלו עומד להסתיים, והוא שמח שישוע אדון מופיע בהמשך הדרך למלא את הקריאה שלו. הוא לא היה מוטרד שהוא נדחק לקרן פינה, לא ולא. איש אלוהים אמיתי, הוא שמח. וכל אחד מאיתנו שקיבל קריאה כזאת אחרת בעולם, שיבקש מאלוהים את החוכמה כשהוא עומד לסיים את הקריאה, להעביר אותה באהבה, בשיקול דעת רוחני, לאחים וחוד, שימשיכו את הקריאה הזאת, שרצון אלוהים יתממש בכל קהילה, בכל קבוצה של מאמינים. אנחנו משרתים כולנו, שנבין הדבר היחיד שצריך לבעור בנו, שדרך כל הפעילות שאנחנו מעורבים בה, אך ורק ישוע המשיח ואבינו שבשמיים יקבלו את כל הכבוד והתפארת.